קצת בדברי הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה ולהעיר נקודה מסוימת. ככה, בעצם הלכות תלמוד תורה של הרמב״ם, יש בהלכות תלמוד תורה 7 פרקים, ובהקדמה כותב הרמב״ם, הלכות תלמוד תורה יש בכללן 2 מצוות עשה, מצווה אחת ללמוד תורה, והמצווה השנייה לכבד מלמדיה ויודעיה. כן, 2 מצוות. המצווה הראשונה ללמוד תורה מתייחסת, המצווה הראשונה ללמוד תורה מתייחסת לחיוב בפועל, מה האדם צריך לעשות. זאת אומרת, יש מצוות עשה, מה מכילה המצוות עשה הזו של ללמוד תורה. ובאמת ב7 פרקים של הרמב״ם, 2 פרקים הראשונים עוסקים בעניין הזה, שהאדם חייב ללמד את בנו, ואם ילד קטן שלא לימדו אותו, אז הוא חייב ללמוד בעצמו, וללמוד בשכר. ואחרי זה בפרק ב', שחייבים להקים תלמודי תורה. כלומר, באמת 2 הפרקים הראשונים של הרמב״ם עוסקים בעניין הזה של המצווה הראשונה, כפי שהוא כתב בכותרת, ללמוד תורה. המצווה השנייה שכותב הרמב״ם, לכבד מלמדיה ויודעיה. זה נראה מצווה שהיא עוסקת לא בעצם הלימוד, אלא בקשר וביחס ובשייכות לעצם התורה. כי כשאתה מכבד תורה ולומדיה, זה אומר על המשהו הפנימי שקיים בתוך האדם ביחס לתורה. זה מעבר לשאלה כמה הוא לומד תורה, כמה הוא משקיע בתורה וכמה הוא חייב, והאם לזכור מלמד לבנו, מה היחס שלו לתורה? לכבד תורה ולומדי הזה, איך האדם רואה את התורה בהשקפת עולם שלו? כן, יכול להיות אדם שהוא מקיים, עם, ביחס לבן שלו, הוא סוחר מלמד שלמד את הבן שלו תורה, אבל הוא לא בדיוק מכבד תורה ולומדיה. כלומר, זה 2 מרכיבים בקשר של האדם לתורה, א', הלימוד בפועל, וב', היחס שלו לדבר הזה. היחס שלו לדבר הזה ניכר דרך לכבד תורה ולומדיה, ולכן כנראה הרמב״ם כינס את זה פה. כן? ובאמת, כשמסתכלים בשבעה פרקים, אתה לא מסכים, אבי? מסכים? באמת בשבעה פרקים, אז אמרתי, פרק א' וב' עוסקים בחיוב בפועל. ופרקים ד', ה', ו', ז', הם עוסקים בדין הזה של כבוד תלמיד חכם, ואיך יושבים לפני תלמידי חכמים, ואיך עונים לרב, ואיך שואלים, ואז כשהרב מנדה, אז הביאו דיני נידוי. זה בעצם 4 פרקים האחרונים, כן? יש חלוקה ברורה בין 2 הראשונים ל4 האחרונים. מה יש באמצע? ביניהם. אז לפני שנראה מה יש באמצע ביניהם, בואו רק נראה קצת שתיגעו בפרקים הראשונים. אז כותב הרמב״ם, בהלכה אחת, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בחור, בין שהיה זקן, גדול, שתשש כוחו. כלומר, כולם חייבים במצווה הזאת של תלמוד תורה. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, כן? אפילו השני כנראה יותר גדול מאפילו הראשון, כן? אפילו אני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, שהוא תרוד לפרנסתו, הוא צריך ללמוד תורה, אין פטור מלימוד תורה. ואפילו בעל אישה ובנים, טוב, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אז זה ברור, אדם חייב לקבוע זמן ללמוד תורה. זה הפרקים הראשונים, כמו שאמרתי. כמה זמן? אז הרמב״ם נותן דוגמה, כיצד? בהלכה י"ב, היה בעל אומנות, והיה עוסק במלאכתו 3 שעות ביום. הוא עובד 3 שעות ביום, ובתורה 9. כנראה זה איש הייטק, הנה זה הרעיין למכון לב, 3 שעות הוא עוסק במלאכתו, ו9 שעות הוא עוסק בתורה. אז הרמב"ם אומר, אותן 9 קורא ב3 מהן בתורה שבכתב, ב3 בתורה שבעל פה, וב3 אחרות מתבונן בדעתו, להבין דבר מדבר וכו' וכו'. כן, הרמב"ם סידר לנו את היום. כן, אז אתם מוזמנים לאתגר הזה של לעסוק 3 שעות במלאכה, באומנות, ו9 שעות לעסוק בתורה. אתם רואים, אלו הלכות שמופיעות בפרקים הראשונים. בסדר? אז הכל בסדר עד עכשיו, נכון? אין קושייה, אין תירוץ, רגוע. מה כתוב בפרק באמצע, בפרק שלישי? כותב הרמב״ם, בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסוך השמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. שמה תאמר אותם הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים יסורו, הלמדת שכתר תורה גדול משניהם. ככה כותב הרמב״ם. כלומר הרמב״ם פתאום אומר, תדע לך, יש מושג שנקרא כתר תורה, יש מצוות תלמוד תורה, שאדם חייב ללמוד תורה, למדנו, נכון? כל יום 3 שעות, אל תשכחו את הרמב״ם הזה, 3 שעות, כן? 3 שעות, 3 שעות לעסוק באומנות ו9 שעות ללמוד תורה. זה פשוט. הרמב״ם אומר שיש מושג שנקרא כתר תורה. אין כתר צדקה, נכון? אין כתר צדקה, צדקה זה גם מצווה, נכון? אין כתר צדקה, אין כתר גמילות חסדים, אפילו שגמילות חסדים זה אחד מהדברים שהעולם עומד עליהם. הרמב״ם אומר, יש מושג, כמובן, הרמב״ם לא לקח, לא המציא את זה, יש מושג שנקרא כתר תורה. טוב, מה ההבדל בין ללמוד תורה לבין כתר תורה, או שזה אותו דבר? כותב הרמב״ם בהלכה ו', מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, יש גרסאות, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה, למצוות תלמוד תורה, ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה אמן. ולא עליך הדבר לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה, ואם הרבית התורה, הרבית השכר, והשכר לפי הצער. אני עכשיו שואל, האם המושג הזה, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, זה חיוב או שזה התנדבות? מה זה? מה אתם אומרים? מה אתם מתרשמים מדברי הרמב"ם? אדם חייב לשאת את ליבו למקום הזה, כאילו... מה הרמב״ם אומר פה? הרמב״ם בעצם ממשיך את כל ההלכות ואומר, תדע לך, יש חיובים מסוימים במצוות תלמוד תורה, וחלק מהחיובים זה מה שכתוב פה, זה לזכות לכתר תורה. או שהרמב״ם פה מדבר על דרגה אחרת לגמרי של לימוד תורה. מה אתם מתרשמים? בכבוד. כן.
מי שנשאו ליבו זה מי שמרגיש שזה העניין שלו, כלומר הלב שלו הוא מרים אותו למקום הזה.
ומי שלא נשאו ליבו?
אז צריך ללמוד כרגיל.
זאת אומרת, אז אתה אומר יש את הדרגות. יש את הדרגה שלמדנו קודם, פחות או יותר רק רמזנו כמה הלכות, ויש דרגה שמי שנשאו ליבו, הלב שלו נושא אותו. ככה? זאת אומרת, זה לא החיוב, זה לא הרמה שכולנו מחויבים בה מלכתחילה, זה רק יחידי סגולה, או מה אתם אומרים?
יש שירות חובה ויש סיירת.
מה עשית במשל הזה? מה רצית להגיד במשל הזה? אותו רעיון. אוקיי. אתה יכול להיות בגדודים או להיות בסיירת. איך, מה זה?
זה הדרגה שאתם יכולים להגיד.
זו הדרגה שכולם צריכים להגיע אליה. כולם צריכים לשאוף לזה. זה הדרגה שכולם צריכים. רגע, בוא נקרא מה זה הדרגה הזאת. לא, אפילו אני, זה הופיע כבר בהלכות שבפרק א', אפילו אני, אפילו חולה, בעל איסורים, בחור, צעיר, זקן, מבוגר. אבל זה דרגה. אתה אומר, זה דרגה. אז מה הסיכום? מה אומרים? זו דרגה שמה? כן. זאת אומרת, זה לא דרגה שכולם אמורים להיות בה. זה מתאים לאנשים מסוימים, כן, ככה אתה אומר. ומי שמתאים להם זוכר לזה, כאילו, ככה אתה אומר, כאילו. כן, אני לא נכנס עכשיו כמו מי הרמב"ם פסק, כמו רבי ישמעאל, כמו רבי שמעון בר יוחאי, זה לא הנושא, אפילו שזה נושק לזה קצת. אבל אני רוצה לשאול אתכם, לא ישיח דעתו לדברים אחרים. לא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. על מי מדובר פה? כאילו, זה הדרגה. מה הכוונה? מה עושה היהודי הזה? הוא 3 שעות עוסק באומנות? מה הוא עוסק? איך? לא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. זה לא מעניין אותו, לא העושר ולא הכבוד. הוא לא אומר, אני גם וגם. כולו, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה. אתם מכירים ציבורים כאלה? אתם מכירים היום אנשים שחיים ככה? חיים על הארץ בלי מיטות? לא יודע מה, עוני גמור. יש כזה דבר? יש? מה רב אומר, יש? רגע, אנחנו פה כאלה? לפני שנדבר על אחרים. אנחנו פה נמצאים בדרגה הזאת שמראש אדם פוגש את רעייתו ואומר לה, תקשיבי, אני נשאי ליבי לעסוק בתורה ואני לא משיח דעתי לדברים אחרים. אין נשיח הדעת לשום דבר אחר. על מה נשען? נשען על הרצפה, על הארץ נשען. ומה נאכל? נאכל לחם עם מלח. ומה נשתה? נשתה מים. זה דרגה רגילה, זה, מה זה הדבר הזה? איך? איך? הכל יחסי. אני חושב שגם ציבורים שמכריזים שהם לומדים תורה כל היום, בהגדרה לומדים תורה כל היום, אני מוצא שמעניין אותם באיזה בית הם גרים, וזה לא שהם לא מסיחים דעתם לדברים אחרים. לא כזה פשוט. ברור שהדרגה הזאת היא דרגה של יחידי סגולה. נכון או לא? מה הוא אמר? זה בתשע שעות. אני ראיתי שהרב מנסה לטשטש את ההבדל בין פרק א' לפרקים האלה. לא שכנעתי אותך. תקרא את הלכה ז' ואחרי זה גם את הלכה ת'. שמה תאמר עד שאקבץ ממון אחזור ואקרא, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מהעסקה, אחזור ואקרא. אם תעלה מחשבה זו על ליבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם. אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי, ולא תאמר לך שאפנה אשנה, שמא לא תיפנה.
הוא לא עושה את הלעבוד. הוא לא עושה את
השעות עבודה. זה 3 שעות עבודה.
זה 3 שעות עבודה, לעבוד קצת.
וישיח דעתו מדברים אחרים, והשלוש שעות, למה הוא עושה אותם את השלוש שעות? כן, חבר. אז אתה מסכים עם הרב סולטן? כאילו שאין באמת דרגה פה, זה לא דרגה אחרת, זה זה. ככה אתם אומרים, זה. מסכימים? טוב, נגמר השיעור. אתם לא מסכימים איתי מה שאני מרגיש, אז כן. כשהרמב"ם אומר על הארץ תישן, הוא התכוון בתשע שעות שאתה בתוך הבית מדרש, תדמיין שאתה על הארץ תישן. כשאתה מגיע לשלוש שעות של העבודה, תן דרייב, תעשה עסקים, מה פתאום על הארץ תישן? ככה נראה לך? אוקיי? כן. ככה גם נראה לי. כך גם לי זה נראה, זה הפשט, אדם כאילו... לא נעים לכם להגיד את זה, הוא קצת תלוש, לא, מה, מנותק לנו. איזו הרגשה כזאת של... כן. לא באתי, אני רוצה לעשות את זה, לא באתי להעיק עליכם. אני מכיר את התוספות בברכות, אני מכיר תורה עם דרך ארץ, הכל. אני רק שאלתי, קראתי 2-3 הלכות ברמב״ם, ושאלתי את עצמי בהרגשה, כן, אני לא, קשה לי לדייק פה דברים, אבל כאילו, האם באמת הרמב״ם מדבר על הדרגה הרגילה, הפשוטה, שאדם חייב, כי כשאני קורא ברמב״ם, תראו את הלכה ח' בפרק א', חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. ופה כשהרמב״ם אומר לא ישיח דעתו, תראו רגע את הלכה ט' ותכף אני נותן לך, אומר הרמב״ם, דברי תורה נבשלו במים שנאמר, רואי כל צמא לכו למים, לומר לך מה המים אין מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקמצים במקום השבורן, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבל לב, אלא בדקה ושפל רוח שמתאבק באפר רגלי החכמים, ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מליבו, עכשיו תראה כמה זה השלוש שעות, לכמה הם הצטמקו, ועושה מלאכה בכל יום מעט, כדי חייו, אם לא היה לו מה לאכול, אם יש לו מה לאכול, אז שלא יקום בבוקר לעבוד, אבל אם במקרה הגיע יום אחד שאין מה לאכול, עושה מלאכה כדי חייו, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. אתם רוצים להגיד לי שזו הדרגה שהרמב״ם מתכוון אליה בהלכות הקודמות? לא נראה לי. מה אתם אומרים? כן.
אתה מלך זה לא הסחת דעת?
מה זאת אומרת הסחת דעת?
לא יודע, אתה אומר שזה בגלל המצב שאתה נמצא בחיסרון קודשו, כאילו בבחירה, כן, אבל זה יכול להסחת דעת לבחירות תורה שלך. כי בסך הכל אנחנו גם דעת.
כן, רגע, אני רוצה לעשות סדר.
אי אפשר להגיד שזה המצב האידיאלי, אתה לא משמע...
אני לא אמרתי שזה המצב האידיאלי. אני אמרתי, לא, אמרתי שהרמב״ם פה, האם הרמב״ם פה מדבר על דרגה מסוימת, מעבר למיינסטרים, כמו שאתם אומרים, מעבר לדרגה הפשוטה, או שזה הדרגה, זה הדיבור. עכשיו, אתה דן על הדוחק. אז תראה, כשאדם דחוק, והדוחק גורם לו לצער, סימן שהוא לא בדרגה הזאת, אתה מבין? אם אתה רב שטיינמן, והקירות מתקלפים, זה לא, אין לך נפקמינה. זה יהיה עם צבע, זה יהיה בלי צבע, אין, זה לא, אתה לא שם. אז זה לא מפריע לך. אבל אם אתה לא בדרגה הזאת, אתה צודק. הדוחק הוא בעייתי. הדוחק הוא מאוד מאוד בעייתי, הוא יכול... הוא יכול גופה ליצור עשי החדת, כמו שאתה אומר. מה? ההלכות הללו? אני טוען שלא. אני טוען שזה מידת כל אדם, אבל זו דרגה שאם האדם מגיע אליה, אז הוא זכה. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה, זו כראוי. הרמב״ם לא אומר, זה חסידים, זה צדיקים. הוא אומר לך, תדע לך... יש דרגה כזאת, צריך לשאוף אליה. ככה אני שומע מדברי הרמב״ם. זה דרגה. אם אתה מסוגל לזה.
אם זה מכוון לכולם, אז זה לא...
איך?
אם זה מכוון לכולם, זה לא מסדר.
למה?
כי לא כולם בדרגה של הרב שטיינמן, של...
אבל כולם מבינים, כולם אולי מבינים שיש דרגה כזאת, שאם אתה מסוגל, הייתי רוצה להיות שם. כשאיפה, כחץ, ככיוון. כמו הרב שטיינמן, אין. לא הציבור החרדי, לא הליטאי, לא החסידי, אולי קצת כמה חזונישניקים, בטח לא הציבור הדתי-לאומי, אולי גם קצת כמה צדיקים, הרמורניקים או איפשהו. אין כזה דבר. אין כזה דבר. בעולם הזה, זה דרגה. ואני אומר, יש שאיפה כזאת. זה ראש חץ כזה. זה קשה להגיע לזה. זה גם, כשאתה אומר דרגה, זה כמה דרגות עד הדרגה. זה עבודה של שנים, זה עבודה של עמל. אבל להגיע למקום כזה שאדם, הם ולאו שווים אצלו, זה דרגה, זה משהו. טוב, למה אני אומר את זה? הרמב״ם כותב, קודם כל אני רוצה להסביר את הדרגה הזאת קצת. למה זה נקרא כתר תורה? מה זה? מי שרוצה להיות בכתר תורה. כשאני חושב על כתר תורה, כתר שמונח על ראשו של אדם, הראש של האדם מכיל את המושגים ואת ההוויה שלו. את המחשבות שלו, הקיומיות, הצרכים שלו. בואו תחשבו אתם, תפתחו רגע את הראש, ככה בכנות. מה נמצא בתוך הראש? נמצאים הציונים, הרצונות, השאיפות. כמה מהשאיפות הן שאיפות רוחניות? כמה מהשאיפות הן שאיפות קיומיות, טבעיות, נורמליות? שאדם כאילו חי בתוכם. כשאתה אומר כתר תורה, איך שאני מרגיש את דברי הרמב״ם, זאת אומרת, יש משהו שהוא מעל ההוויה המושגית, ההכרתית של האדם. האדם באיזשהו מקום מתחבר לאיזשהו מושג של כתר, לאיזשהו מושג שההכרה שלו יונקת ממנו, מההוויה הזאת שנקראת כתר תורה, שיש דרגה כזאת, שיש אמירה כזאת. שאולי, ותשימו לב, הרמב״ם אומר, כדי להגיע הדרגה הזאת של כתר תורה, זה לא רק מי שלמעשה נמצא במקום שבמידה מסוימת, העניינים החומריים, נגיד את זה בעדינות, שאין לנו שייכות לדבר הזה, העניינים החומריים לא עומדים אצלו במרכז. לא רק שבפועל זה לא עומד אצלו במרכז, זה גם לא במחשבות שלו. שמא תאמר, אם אתה בשם התומר הזה, קבוץ ממון, או אני אבקש כבוד, חס ושלום, לא כבוד לעצמי, כבוד בשביל להשפיע לעולם מתורתי, כן? אז עזוב, אפילו השם הזה הרמב״ם שולל אותו. כלומר, כתר תורה זה משהו שאדם, משהו נקי כזה, שהוא נמצא בעצם, כמו שאתם מרגישים, כמו שכולנו מרגישים, שהוא נמצא מעבר קצת למושגים שבהם אנחנו חיים ונתונים. זה איזה מין משהו, דרגה בתורה כזאת, שהתורה הופכת להיות באמת איזשהו מקום של מרכז החיים, של מרכז ההוויה של האדם, ששם הוא נמצא, שהעניינים החומריים הם רק משניים, נגדיר את זה. הם רק תוצאה, הם רק משניים, אבל הם לא... זה נראה לי הביטוי הזה שהרמב״ם רצה להגיד, כתר תורה. זה מטריד, זה מטריד כי קודם כל אנחנו מאמינים, בעצם הוויית החיים, אנחנו גם מחנכים לדבר הזה. זה מטריד גם כי קשה להגיע לדבר הזה. אבל אני חושב שזה מטריד גם משאלה שלישית. תכלס, איך חיים ככה? אני רוצה להיות כזה. מה נאכל? מה נשתה? מה בדיוק? אז אני חושב שכשאדם מגיע למקום הזה של כתר תורה, להבנה הזאת שזה מה שעומד במרכז ההוויה שלו, אז זה לא שהוא מוטרד אחרת. הוא מוטרד. זה שאלה מה אוכלים, מה שותים, אבל זה שאלה אחרת. תפיסת השאלה, אם המקום הזה מגביה את האדם, לא מקטין אותו. זה מרים אותו למחשבה אחרת של ההסתכלות על עניינים החומריים. זה לא נותן מענה. אין פה איזה אמירה ברמב״ם, שב תלמד תורה והקדוש ברוך הוא ישלח לך, זה לא מופיע ברמב״ם, להפך. ההלכות הבאות ברמב״ם זה שאדם לא ינצל את זה, ושהוא חייב ללכת שיטת הרמב״ם, שילך לעבוד ויעסוק במלאכה, ולא ייהנה מעצם היותו לומד תורה. אבל יש מושג כזה, מה שרציתי היום זה נגיד את המושג הזה. אז בואו רגע נראה עוד הלכה ברמב״ם. אומר הרמב״ם, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי ש... אלה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה. הוא גומר ארוחת בוקר, תשע וחצי, יש לו נחת כזה, אתה יודע, צעדים מדודים. הוא עושה עוד דבר במשך היום, הוא גם לומד תורה. אלא במי שממית עצמו עליהם. הוא מצייר גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו, לאפאפיו תנומה. אמרו חכמים, דרך רמז, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו באוהלי החוכמה. וכך אמר שלמה בחוכמתו, תרפית ביום צרה, צר כוחך, ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי. חוכמה שלמדתי באף, בקושי עמדה לי. טוב, אני חושב זה אותו סגנון, כשמדברים על להמית, זה אותו סגנון. עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו. כדי ש... אני מכאן רוצה להמשיך, כמובן לכיוון מסוים, אבל אני רוצה להגיד שדברי הרמב״ם האלו לא יחלישו אתכם, להפך. אנחנו עוסקים בתורה עם דרך ארץ, נפסקה הלכה בשולחן ערוך כרבי ישמעאל, אז זה הכיוון שלנו. ועדיין, במידה מסוימת, יש הקרבה בלימוד תורה. יש ממד מסוים שאדם לומד תורה שהוא ממיד קצת מעצמו, הוא מקריב, כן? בשעות האלו הוא היה יכול להרוויח עוד כסף, הוא היה יכול ללכת עם אשתו לאיזה בית קפה, ללכת לאיזה הצגה נחמדה, לקרוא איזה עיתון נחמד. הוא משקיע את זמנו הקבוע ללימוד תורה. יש בזה ממד מסוים של הקרבה. וזה מה שאני מתכוון להגיד עכשיו בהלכה הבאה. אומר הרמב"ם, אף על פי שמצווה ללמוד תורה, ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרוצה לזכות בכתר תורה, מדברים על אותו אחד שרוצה לזכות בכתר תורה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. הוא יושן או לא ישן האדם הזה? הוא ישן או לא ישן? הוא ישן את המינימום, בדיוק. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה שנאמר, קומי רוני בלילה. כל העוסק בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר, אמא מצווה השם חסדו, ולילה שירו עמי, תפילה לאל חייו. אז אני רציתי להגיד, עד עכשיו, בהלכות האחרונות שקראתי, זה להעמית את עצמך, ולהשיח את הדת בכל הדברים, ולהיות שקוע כל כולך, רק בתורה, ומסיר את ענייני העולם הזה, זה דרגה, זה דרגה כמו שאתם אמרתם. זה דרגה, זה מקום. הוא לא מאבד אף לילה, כלומר, הוא ישן בדיוק בצורה קצובה, שתיים בלילה, כמו רב אליושיב, הוא קם בדיוק. שתי שניות אחר כך הוא ישתה את הקפה. ארבע שניות אחר כך הוא כבר לא ישתה את הקפה, כי כבר עבר הזמן. אז הכל מדויק ו... בסדר. כמה כאלה יש? כמה כאלה אני לא רוצה שואפים לזה? אדם ישן, הוא ישן. טוב לו לישון. בלילה הוא ישן, כמו שצריך הוא ישן. טוב, זה בסדר. אבל זה לא נראה לי הדרגה, זה באמת דרגה, זה באמת דרגה. פתאום הרמב״ם כותב, וזה מה שרציתי מהשיעור, וכל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. מה קרה? אם יש בית שאין שם מנגינה של תורה בלילה, לא ביום, בלילה, אש אוכלת אותו. והוא ממשיך, כדבר השם בזה, לא ישגיח על דברי תורה כל עיקר. מה קרה? כאילו, המילים האלה בכל בית שאין נשמעים עוד דברי תורה בלילה, לא נשמעים מילים של מי שרוצה לעסוק בכתר תורה. זה נשמע משהו כאילו ששייך במידה מסוימת לכולנו. בבית יהודי, אומר הרמב״ם, אתה חייב שיהיה איזה מנגינה של תורה. הוא לא אומר כמה, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות. וזה חריף, אש אוכלתו. אז כאן אני רוצה להגיע לנקודה שאני חושב. שאלו פעם את, שמחה רז כותב את זה, שאלו פעם את רב אריה לוין. תגיד הרב, אתה צדיק נסתר? מה הוא היה עונה על שאלה כזאת? שואלים אותך, תגיד, אתה צדיק נסתר? להגיד אני צדיק נסתר, אז כבר אתה לא תהיה נסתר? זה גם אולי קצת גאווה. אולי להגיד שהוא לא צדיק נסתר, זה היה שקר. אולי הוא רצה לחנך בתשובה שלו. מה הוא ענה? לפעמים. לפעמים אני צדיק נסתר. אז אני חושב שהרמב״ם מתכוון לעניות דעתי, זה באמת דרגה, זה באמת דרגה, זה דרגה. אבל לפעמים צריך להיות בדרגה הזאת של כתר תורה. לפעמים. מה זה הלפעמים הזה? לפעמים אתה באמת עוזב את הכל ועמל בתורה. לפעמים. הרמב״ם אומר, הלפעמים הזה צריך להיות קצת כל יום בבית. דרך אגב, זה נראה שזה... בסדר, למה הבית נשרף? הוא לא בסדר, אבל מה אם האישה לא מגיע לבית? הרי אתם יודעים שהורסים כל מיני בתים של כל מיני הרעילים. אז את החדר שלא הורסים, את המשקוף מעל החדר לא הורסים. כי מה, איפה אבא שלו, איך יחנך עוד אחד? אז מה, למה? כל הבית נשרף. כשאין את הלפעמים הזה, להגיע לדרגה הזאת באופן קבוע, שכך חייו של האדם משך כל היום, 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, זה דרגה, זה מי שנשאו ליבו, באמת הוא זוכר לכתר תורה. מי שנשאו ליבו, מי שמתאים לזה, מי שיש לו שייכות לזה, אולי כולנו צריכים כאילו, אבל לפעמים, את הקצת הזה, את הקורטוב הזה, שאדם אומר לעצמו במשך היום, שהתורה היא נמצאת מעל הראש שלו, איפה שנגמרים המחשבות, יש כתר של תורה, שיש משהו שהוא מלווה את ההוויה שלו, פעם ביום, או פעם בי האדם צריך שיהיה לו את זה. זה היה לפעמים. אני חושב בליל שבועות, זה אחד מהימים האלה. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים תמע. פתאום אני רואה שכל הלילה לומדים, וכל היום ישנים. אז כשהייתי קצת יותר עם אנרגיות, אז הייתי אומר, מה השטות הזאת? מה הרעיון פה? תעשה טובה, תישן כמו בן אדם, תחלום כמו בן אדם, תקום בבוקר, יש לך סדר יום, תנהל את סדר היום כמו בן אדם. לא מושכים ולומדים, אחרי זה גיליתי שזה בדיחה כל הלימוד הזה. מתחילים ב... אני עוד יותר יוצר. מתחילים ב... אוכלים עד 10:30, 11, כן? עד 4 בבוקר לומדים. בסדר, יפה. 3-4 שעות, נכון? בארבע כבר הולכים למקווה, ואחרי זה לכותל, ואחרי זה ברכות התורה, ושמח כזה. אז כמה למדו? 5 שעות. בשביל זה הפכו את העולם, בשביל 5 שעות האלה. פה יש לי הצעה יותר טובה. תשנו טוב, תאכלו טוב, תשנו טוב, תקומו בבוקר, תתפללו. תלמדו 5 שעות, לא תהיו עייפים. גם למחרת, באיש רוחה, גם תבואו ללמוד. הכל נפלא. מה עשו פה? איך? זה הקטע. שיהיה את ההרגשה הזאת של כתר תורה. ככה אני מסביר את זה לעצמי, בעקבות דברי הרמב״ם האלה. שיהיה את הלפעמים הזה שאדם, כן, הוא לא ישן. מה זה חוויה? אני לא ישן. הוא לא ישן. למה אתה לא ישן? כי השינה זה חלק מהרצונות שלי, נכון? חלק מהחיים הקיומיים שלי. אבל יש מושג שנקרא כתר תורה. אז בחג שבועות, ככה אני מרגיש את זה. זה משהו שאיתו צריכים ללכת כל החיים. ההרגש הזה של כתר תורה. אז בעזרת השם שנזכה כולנו לעבוד את השם כמו רבי ישמעאל, איך שנפסקה ההלכה וכמו שאתם מתנהלים בחיים. ובאמת לעשות את זה עם תורה קבע ומלאכה הרי, כן? לא לחרוג מהגבולות. ולשים את כתר תורה על הראש. כמה שיותר. טוב, חג שמח.